נחמד, אבל המפתחות לקריאה שלנו יהיו כאלה. יש פה כמה מושגים שצריך לבאר במשיבת נפש, או בכלל. מצוות השם, עבודת השם. תורה. תורה. אז בואו נעשה תרגום מושגים. יש הפסוקים ואת כל הדיבורים האלה אפשר לקרוא ביחס לתורה, מצוות והדרכות שבאות מבחוץ, ואפשר לקרוא את זה ביחס להדרכות שבאות מבפנים. זאת אומרת, אני יכול, כשנגיד הוא אומר מצוות, ואתה עובר על המצווה או לא עובר על המצווה, אתה יכול לדון מול משהו שכתוב לך במקום, אומרים לך, אתה צריך לעשות זה, ואתה עומד מול זה. בלימוד שלנו יש עוד ממד של הקריאה שהוא מאוד רלוונטי, שמדובר על מצוות פנימיות. זאת אומרת, מצווה זה צו המהות. מה שהמהות שלי אומרת לי שנכון לעשות, זה המצווה. וכשאני מדבר על חטא, אני מדבר על חטא כלפי מה שאני יודע שנכון במהותי.
זה כמו להיות,
כאילו,
שמעתי את זה שלך, איזה בנבח, שבסוף כאילו אתה מתחייב למהות.
בדיוק. אז זה הנקודה הזאת של, אני מתחיל ליצור קשר עם הפנימיות שלי, ומתחיל לשמוע מה היא אומרת לי שראוי לעשות או לא ראוי לעשות, ומה הדיוק שלי, ומה המהות שלי, ומה נכון לי. עכשיו השאלה, אם אני הולך על זה או לא. אם אני הולך על זה, קיימתי מצווה. בסדר? כי זה התורה הפנימית. אז התורה זה בעצם ההבנות הפנימיות וההדרכות שאני מקבל מהמהות. אז זה כולל גם מצוות, אבל זה גם כולל הבנה פנימית של מה הולך פה. מה באתי, מי אני, מה הולך, מה ענייני, מה המסר שבא מהמצב. זאת אומרת, כשמדובר על מתן תורה, זה בהקשר שלנו כאן, בתורה הפנימית, זה רגע שמתחדש לי עומק חדש בהבנת ותפיסת המציאות. של עצמי, של הזולת, של העולם. זה הכוונה מתן תורה. אז עכשיו, כשכתוב עבודת השם, הכוונה, ההתקרבות לעצמי. כי השם פה, יש עוד פעם, יש את השם שמופיע אליי מבחוץ, ויש את השם שמופיע אליי מבפנים, דהיינו מנשמתי, שאומרת לי מה נכון לי, מה לא נכון לי. אז אותו, עבודת השם, זה מה שאני הולך ומתקרב לעצמי.
בעצם עבודת המהות, לא?
כן, אפשר להגיד ככה. להופיע במלואה את המהות, לשרת, לתת למהות להופיע. עכשיו, אנחנו רוצים להאמין שבסוף שתי התנועות האלה ייפגשו. שבסוף אני אגלה שבעצם זה לא שני דברים, זה דבר אחד. שבעצם תמיד רצינו אותו דבר. אבל לפחות לענייננו פה, אנחנו עובדים מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה. אז גם כשאני קורא את פסוקי התורה, אני יכול להבין את זה. כשאני קורא, נגיד, ויומר השם אליו, אני יכול לשמוע את זה, ויומר השם אליו, אני יכול שבא לו הבנה בפנים. אז כל פסוקי התורה יכולים...
אתה אומר שזה כן שונה.
לפחות כרגע זה שונה, כי לצורך העניין, עוד לא משהו ממהותי אמר לי שצריך להפריש מעשרות, נכון? בסדר, אז אנחנו לא דנים בזה, אנחנו דנים במה שאני כן יודע מגיש לי.
האם זה לכתחילה
שונה? אז אני אומר, אנחנו רוצים להאמין שאולי זה לא כזה שונה כמו שזה נדמה, אבל אני רוצה לגלות את זה באופן טבעי ולא מונחת. מה? לא, בסדר, אז אם לא, אז לא. אני קודם כל מחויב להתחיל לנוע מבפנים. אם בטעות יקרה שזה ייפגש עם הלפריש מהסורות, אז שיחקת אותה, אבל זה בא מבפנים. לא עם כל דבר, כי חלק מהדברים, אני לא קיבלתי אותם כהבנה פנימית. אבל א' זה, יש דברים שממש נפגשים. זאת אומרת שהיום הפוך על הפוך, נגיד לך דוגמה, היה איזה זמן רב שהסתכסכתי עם סוגיית החופים המעורבים, שבתור חילוני לשעבר, היה לי מאוד קשה לוותר על החופש שאני רואה איך לאן שאני רוצה, ובכיף, ולא להתחיל ללכת לחפש לי איזה חוף מעורב, או לא יודע מה. ולקח לי הרבה זמן להבין. כן. זה לעתיד לבוא. אבל לקח לי הרבה זמן להבין שהמהות שלי כבר כמה זמן אמרה לי, זה לא בשבילך. מה זה לא זמן להבין? הרגשתי לא נוח. כבר מזמן. וזה לא בגלל שכתוב באיזה מקום. פשוט הרגשתי לא נוח.
זה לא פסוקים שנכנסים לנו לראש?
כאילו,
אני מבין את מה שאתה אומר, וזה מעורב לא הכנסת לך שם איזה...
תראה, זה
פעם... ג'וק לראש.
אולי, הכל בגדר אוליים, אבל אני רואה, יש עוד דברים. אבל בוא נגיד, התנועה יותר מרכזית שאני מנ... לא יודע, יותר. אני נהיה שקט, תבין, ואני ממלאכות, אני יודע לזהות מתי דייקתי. אז השאלה, האם... עכשיו, יש מצב שהלימוד התורה הוא מעורר אצלך דברים בהתחלה בצורה חיצונית, דברים שהם באמת שייכים לך. אבל אחרי כמה זמן זה באמת נהיה לך שייך, אבל כאילו מגלים לך איזה מקום חדש. בוא נגיד לדוגמה עם הלימוד. בוא נסביר את זה בשפה של לימוד. אתה, לפני שקראת בלימוד, לא היה לך את הרעיון על מקום של גבול עם חום, או של תיחום, או שאני יכול לפגוש כעס של השני ולא להתערבב אותו. בסדר? עכשיו אני קורא בלימוד, ואני אומר לעצמי, וואו, רעיון יפה, זה עושה לי חשק. ואחרי כמה זמן זה הופך להיות שלי פנימית. אבל יש מצב שהלימוד החיצוני מעורר רצון להגיע לאיזשהו מקום שהוא בהתחלה הוא בוא נגיד, הוא יחסית חיצוני, הוא הפתעה. שהלימוד עורר אצלי רצונות. אז יש גם מצב כזה.
זה לא מעורר רצונות שכל זמן היו שם?
אז זה החוויה, בסופו של דבר אמורה להיות, זה חוויה שבעצם זה היה שלי. זה אנחנו מאמינים ורוצים. ואם זה לא, אז זה לא, בסדר, לא עושים קווץ' בכוח. אז למשל, אני לא הייתי בלי לימוד התורה, מעלה בדעתי שאולי אני יכול לשנות את הטבע. לא... את הטבע בכלל. קריאת ים סוף, להפוך חומץ, להדליק נרות שבת מחומץ. לא, זה לא היה משהו שהייתי מעלה בדעתי לפני שקראתי תושה. ואחרי זה אני מחפש שהרעיונות החיצוניים האלה יהפכו להיות פנימיים.
של קריאת ים סוף.
כן. הרבה פעמים הם יכולים להפוך להיות פנימיים על ידי זה שאני מזהה משהו דומה בתוך המערכת שלי שהוא קצת מקביל לזה. כלומר, ים סוף עוד לא קראתי, אבל משהו אצלי בנפש שמזוהה כטבע מסתבר שהוא יכול להיקרא, אז פתאום אתה מתחיל לחשוב שאולי גם ים אפשר לקרוא. וזה היה החוויה שלי. החוויה שלי של תחילת האמונה בניסים היה דרך לימוד ימימה.
לא?
לא, 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 לא,
לא, לא, לא,
בסדר שנתפרש?
כן, כן, ברוך הבא. זה בסדר, אני אומר, ניסים לענייננו, ניסים לענייננו, מה זה ניסים קריאת ים סוף? ניסים לענייננו זה שאבא שלי חולה בסרטן ושיכול לרפא. בסדר, זה... יש הרבה סוגים של ניסים. או ניסים זה שלמרות שכל מערכת הטבע אומרת שאין שום צ'אנס שיהיה לנו שלום פה אי פעם, אז להאמין שבכל זאת איכשהו זה אפשרי. כן, אז זה כל... אבל מאיפה פיתחתי את האמונה בניסים? מתוך החוויה, בתוך הנפש שלי, בעקבות הלימוד הזה, שפתאום משהו, היה לי חוויה של נס, שהייתה בעצם מצב, שנגיד הסתכסכתי עם אשתי או משהו כזה, הלכתי לחדר, וכל המערכת שלי אמרה, עכשיו אנחנו שבוע בנחס. כל המערכת אמרה לי את זה, וכאילו היה לי איזו חוויה פנימית כזאת של זה, וגועה, הקולות הפנימיים וזה. ואז... ימימה היה באותו זמן למדנו חלק שהיה כתוב כל אחד יכול לא להשתכנע מהחלק ההפוך. ואני ישבתי בחדר ואמרתי כל אחד יכול לא להשתכנע מההפוך, כל אחד יכול לשנות מזה. ופתאום ברגע אחד כל הבלבולי מוח האלה ירדו כלא היו. זה לא היה מין טוב איכשהו להצעת יצא מזה. זה פתאום, זה נעלם. נעלם ופתאום אהבתי את אשתי בחזרה, אהבתי, חזרנו להיות חברים בשנייה. לא כאילו, טוב, עשינו מלאכות, איזשהו קווץ' כזה, זה. אתה יודע, זה היה כמו חוויה של משהו שזה לא יכול לקרות.
אבל זה משהו שבא ממך או גם ממנה?
לא, לא, מהעבודה שלי. מהעבודה הזאת.
כל מה שחשבת ששבוע של בלגן זה רק היה אצלך בראש.
כן, אבל זה עוד יותר מזה. אני מנסה להסביר לך את החוויה הזאת שאתה באיזה סרט, ופתאום הסרט הזה מסתלק בשנייה. זה לא כאילו איכשהו מג'עג'עים החוצה. וזה חוויה של נס. כי זה לא בטבע. בטבע החוויה היא... זהו, עכשיו צריך... נעשה פרצופים קצת, והוא להתפייס. אתה לא חייב. אתה לא חייב. אבל לי זה היה חוויה של נס, שפתאום מתוך הדברים האלה התחלתי להאמין גם באמת בניסים.
אז
גם לפני זה למדתי תורה וקראתי על ניסים, אבל לא תכלס, אתה יודע. טוב, וואלה, אפשר, אפשר לשנות מה שנדמה כאי אפשר.
זה ברור אבל שברגע שאחד מ... שאחד בגיל הזה נמשך לשם שונה, אז כל השני גם נמשך לשם נורא מהר. אם אתה בן צריב אומר לה, רגע, אמרתי, קורא, זה לא הנס, הנס אולי קראת לו בפנים, אבל זה שהיא נמשכה איתו לתוך השינוי החוויה.
כן, לא על זה דיברתי, דיברתי על החוויה הפנים, כמו אני בסרט מוחלט ומסתלק בשנייה. ועכשיו, לא תמיד המלאכות הולכות ככה. יש מלאכות שיוצאים מהן לאט לאט. אבל לפחות אני יודע שזה קיים האפשרות הזאת, שזה פשוט יכול. אתה יודע, ים, יש לך ים סוף, בסדר, אפשר לעשות איזה סירה, אפשר אולי, אתה יודע, שנתפלל ותבוא איזה רוח שתעיף אותה, אבל שהים פשוט יקרה, זה חידוש. בסדר, זה איכשהו לברוח מהמצרים, לעשות מהכובעים של המצרים, זה הבבא סאלי פעם אמרו, שתם על שטיח בים, אני יודע, כל מיני. טוב, בקיצור, אז למה אני מספר לנו את זה? בשביל שזה מפתחות קריאה לתורות האלה, שלהבין שכשכתוב עבודת השם, אז הרבה פעמים אני יכול, זה לגיטימי, זה לא איזה קווץ שאני עושה על זה, זה להתקרב לעצמי בצורה אמיתית. שבאמת זה התכלית. התכלית זה שאנחנו נצא מהגלות של עצמנו, דהיינו נהיה עצמנו בצורה מלאה, וכל אחד בהרבה רמות הוא בכלל לא מודע שהוא בגלות מעצמו. וכשהוא מתחיל לעבוד לאט לאט, הוא מתחיל לשאול את המהות שלו, מי אני, מה אני, לאן אני רוצה, מה קורה, מה את אומרת. ואני מתחיל להגיד לו, יופי שאתה שואל, אז תשמע, זה וזה וזה וזה, זה בכלל לא אתה, ואולי כדאי שנלך לשם. סוף סוף אני מתחיל ליצור קשר עם הפנימיות שלי, אז היא מתחילה לספר לי.
שזה איך מתחיל עם מה שאתה נור.
אז זה נכון, וימים אומרת, עיקר הלימוד הוא לא לנקות את העומס. העומס זה שבהתחלה הרבה מלאכות עוסקות בכעסתי, נפלתי, הסתכסכתי, איך אני יוצא מזה, זה טבעי. אבל בעצם זה רק השלב הראשון. השלב השני שהוא היותר מעניין, זה שאני מתחיל לשמוע מה המהות אומרת לי, לאן ראוי לי ללכת, ומה אני כן רוצה ומה לעשות. לא רק עסוק בלצאת מהסתבכויות. מה אתה אומר על זה שימימה אומרת ש... צריך לעשות מה שאתה רוצה. אין בעיה, אין בעיה. מה, איזה חלק? אתה לא קונה. איזה ניסיון?
שלבוא עכשיו ולהגיד שהדתיים קבלים למהות.
לא, לא כל הדתיים מתכוונים למהות, זה לא מה שאני אומר.
ולכן זה קשה לי.
זה בסדר, יש הרבה דתיים שהם לא מתכוונים למה שאני אומר פה עכשיו.
וגם אלוהים...
זה השאלה. האם הוא מתכוון? זה בסדר, זו שאלה, לא חייבים ל... בסדר, בסדר. אז זה מותר לא לקנות, זה היה זה. אבל בוא נגיד, אני... זאת התורה שאני לומד, שהוא מדבר על אותו דבר. כן. בסדר, אולי נמשיך, לא נקרא היום מתוך הטקסט הזה, נמשיך את הכיוון שהתחלנו, בעצם שמה שאמרנו פה, זה נקרא גלות השכינה. לא, לא, עכשיו עשיתי מן הקדמות כלליות, שאולי אנחנו, איך לגשת בכלל לספר הזה, אבל בהקשר, זה משיבת נפש. אבל נמשיך את הקו, הנקודה, מה הלימוד שלנו כאן, היסוד שלו, זה ליצור קשר עם המהות הפנימית שלנו ולחיות אותה במלואה, ויש שם לא רק, בשלב הראשון זה לראות שהקיום שלי האמיתי הוא לא במאבקים וסכסוכים ועלבויות ודאגות וזה וזה, זה שלב ראשון, אבל השלב השני הוא לגלות שיש עומק על עומק על עומק על עומק של דברים נפלאים בתוך עצמי, שככל שאני יוצר קשר תמיד יש עוד מדרגות של חיים של עצמי שאני לא ידעתי עליהן, ולשם אני רוצה להגיע. בסדר? עכשיו, בשפה התורנית, המצב הזה שאני רחוק מעצמי, נקרא את גלות. או דבר שיצא ממקומו.
אבל גלות זה לא גם גאולה?
רגע, אחרי זה יש לנו גאולה. גאולה זה שאני, הדבר חוזר למקומו. זאת אומרת, אני הייתי לא עצמי, ועכשיו חזרתי להיות עצמי, אז יש לי, זה גאולה קטנה או גדולה, תלוי כמה חזרתי לעצמי. אם באופן כללי, מרבית החיים שלי היו... כדי, אוף, מחוץ למסלול, ועכשיו אני מחזיר את החיים שלי למסלול, אז זה גאולה. אבל אם זה אפילו קטן, ברגע מסוים אני מגיע למפגש חברים, יש רגע שאני עצמי, ואז אני מתחיל לזייף, אז אני מתחיל גלות, וזה חוזר. אפשר לקרוא זה גם תשובה, לשוב למקום. כתוב בזוהר הקדוש שתשובה זה להשיב דבר שנזרק ממקומו. הדבר שנזרק ממקומו חוזר למקום. זה נקרא תשובה. אז כן. עכשיו, התוצאות הטבעיות של גלות זה עצבות וכל הסכסוכים הפנימיים. זה התוצאה של הגלות. עכשיו, אז מה שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד איתו כאן בלימוד, זה שהסימנים של עצבות, אלבון, כעס, סכסוכים, מאבקים, היסוסים, בלבולים, כל זה, זה איתות בשבילי שאני יורד מהמסלול. זה כמו הפס הצהוב הזה בצד של הכביש, אז כשאתה, נכון? אז ככה, אתה נוסע, אתה קצת נרדם, אז אותו דבר, אני עושה לי איזה משהו, ופתאום המהות מתחילה לתת לי כעס, עצבות, אלבון, בלבולים, מה קורה? היא אומרת לי שאני לא בכיוון. אז תחפש מה סתית מהכיוון. הבעיה שרובנו לא, או לא מתייחסים לאיתות הזה, או כאילו נלחמים עם האיתות. אתה מזהה שכעס זה לא דבר טוב, אבל אתה רב עם הכעס במקום להתייחס למה שהכעס סיפר לך, שמשהו לא בסדר. מבין מה אני אומר?
אתה הולך עם הכעס?
לא, אתה כאילו אומר, אוקיי, אני יודע שכעס זה לא טוב. אז מה אני עושה? אז אני כאילו מנסה להילחם עם זה שיש לי כעס. אני לוקח אקונומיקה ואני שופך ומקווה שלא יהיה כעס.
זאת אומרת, אני עם כל איזה
מטור, אין מליחוס, אין מליחוס. למשל, זה דוגמה, כן, זה לא יפה, אין מליחוס, סתם דמיונות וכו' וכו'. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא ממש היה נחמד איתנו, הוא עשה שאנחנו לא יכולים לנתק את המנגנון הזה. נגיד במסגן פה, אז אפשר לדפוק לו את השלטר. את השלטר הזה אנחנו לא יכולים לדפוק. לא יכולים לדפוק כשאתה תעשה משהו לא בכיוון בכלל, ויהיה לך סבבה. זה לא יכול בלי פרוזק.
אתה
מדבר
עכשיו
בכלל
על כעס כללי, או בעצם על כיוון של נגד עצמך?
כן, כיוונים נגד עצמי מייצרים תוצרים בנפש. כל מיני. כל מיני, זה יכול להיות כעס, יכול להיות עצבות, זה יכול להיות אפתיות, זה יכול להיות בלבולים, זה כל מיני דברים. עכשיו, הנקודה היא זה ש... הכעס והאפתיות וזה לא ילכו עד שתפתור את הבעיה האמיתית שאתה התרחקת מעצמך. כי אם יש משהו שאני ממש רוצה, בסדר, ואני לא אומר אותו, אז אני אתחיל לי כל מיני תופעות בנפש, וזה לא ייפטר עד שאני אגיד מה שאני רוצה. כשתגיד מה שאתה רוצה.
אתה יודע, המציאות של כאילו אני לוקח סיטואציה ממש לא מזמן.
כן.
אחר אומר משהו, ככה אני מתנהג, כאילו, אני מגיב בצורה שכשאני מתבונן אותה, רגע, זה היה קצת לא פרופורציונלי, אתה התעצמנת.
כן.
אבל אז אני תקוע עם זה, כאילו, כבר מודע מסוגל להסתכל על זה שפעלת כאן עכשיו בצורה פרופורציונלית, יש עומס, יש זה, ועדיין אין כאילו באותו רגע את המקום של השוב במקומי. כי גם מה שגרם לזה כבר חלף.
למה?
אז כאילו, בוא נאמר, יכולה להיות הצלחה יחסית של לקצר את ה... אוקיי, כעסתי, אבל בוא נפסיק עם הכעס.
קודם כל זה חשוב מאוד. המצב של לחזור כמה שיותר מהר למקומי, זה מאוד קריטי. כי יש מצב שאדם, הוא יצא ממקומו, בסדר? זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות משהו אחר. ועכשיו, למשך הכמה שעות הקרובות, הוא נשאר רחוק מעצמו, הוא כועס על זה, הוא לא מבין מה קרה, הוא זה, זה. אז עכשיו, גם הכמה שעות הקרובות רחוקות. אז המינימום שאנחנו, לא מינימום, זה הרבה מאוד, זה עכשיו תחזור להיות עצמך. תחזור להיות שמח, תחזור להיות מחובר, זה נקרא לעשות תשובה, בסדר? תחזור להיות שמח, בסדר, יצאת מהמקום, תחזור, מה אתה... תבין, כמה יותר מהר, יותר טוב.
אבל לא כך הבנתי מה שאתה מתכוון אז. אתה אומר שאתה צריך כן להתייחס לכעס.
רגע, זה בשלב ראשון. קודם כל, תחזור למקומך. עכשיו, שלב שני, תחזור להיות אתה.
אתה מסתובב עם מראה, אתה מריד שוב את הסיטואציה בראש, אתה מתרתח כל פעם מחדש, אתה עושה פרצופים. יש את השלב הזה שבו אתה אומר, טוב, כאילו, זה גם מגיע אליך אחרי שש שעות, פשוט מסנה כבר לכעוס, ואתה פשוט אומר, בסדר, ואתה יוצא מזה, או שאתה קם בבוקר אחרי שינה, ואז אתה יוצא מזה, למרות שמה שקרה אתמול בערב קרה.
לא, הוא לא מדבר על באופן טבעי.
בסדר, זה קשור, יש גם איזה ממד של החלטה, אז אני יכול לקצר את הזמן הזה, יש מתי שאתה אומר, יאללה, די. בסדר, עכשיו אני חוזר לחיות. כן? אז השאלה, יש מצב עם הלימוד, זה סימן טוב בלימוד, שהזמן הזה מתקצר. כמה יותר מהר אתה חוזר פשוט לחיות. שזה הפך מה שרוב האנשים חושבים שזה נקרא לעשות תשובה. חושבים לעשות תשובה זה עכשיו להיות מתוסבך עם זה איזה שבוע. אבל לעשות תשובה, מה זה תשובה? תחזור להיות אתה, תחזור לחיות. מה הוא רוצה עכשיו שזה, כאילו, בסדר, ניחה שאני פספסתי לפני חמש, למה אני צריך לבזבז את כל השעה הקרובה? זה לא מהלך, מהלך מתוקן. זה נקרא, בסדר, אז אני רחוק, עוד פעם, מה זה, בוא נגדיר את זה בשפה אחרת, אני התרחקתי. לא יודע, כזה זה, התרחקתי. מה זה, מה האחריות שלי? האחריות שלי לחזור להיות קרוב לעצמי ולסביבה. זה האחריות שלי. וכמה יותר מהר, יותר טוב. עכשיו, חוץ מזה, מה שאתה שואל, זה עכשיו אני צריך ללכת ולראות מה הכעס הזה עוטט לי. חוץ מלריב איתו. אז זה בסדר, מה הכעס הזה עוטט לי? ושם הולכות לחכות לי מתנות, זה הנקודה. שבשלב ראשון של הלימוד הרבה פעמים, אתה קודם כל צריך להגיד, אוקיי, זה לא עסק לחוס. כי יש הרבה אנשים שעצם ההבנה שכעס זה לא מהלך או אובייקטיבי, או מובן לאור זה שזה, או שלא יודע מה, שזה אפילו כדאי, אז זה כבר חידוש. אבל אם כבר הגעתי לשם, זה שלב ראשון. שלב שני, הכעס הזה זה לא אני. זה לא אני, אני מהות נפלאה וקדושה, ויש בתוכי כעס כרגע. זה שלב שני, אני נפרד ממנו קצת. אבל לא גמרתי. השלב הבא הולך להיות שבכעס הזה מחכה לי מתנה. ואני צריך להקשיב לו קצת. אחרי שעשינו רגע, אופה, בוא אתה תהיה פה ואני אהיה פה ובוא נדבר, אבל עכשיו צריך לדבר איתו ולמצוא את המתנה בפנים. יש מתנה, הוא מספר לי משהו חשוב. אז אני אומר דברים קצת רצים מהר קדימה, אבל באופן עקרוני שנראה לאן אנחנו הולכים. שבתוך החלק הזה יש איתות. איתות חשוב.
אתה מגיע לאיזו הבנה חדשה.
כן, ואולי דווקא יש משהו שהיה כדאי לי מאוד להקשיב לו. וזה ישחרר את הכעס.
אבל לא תמיד זה קל כל כך להקשיב לזה.
בסדר. אבל זה יבוא, אתה תראה שזה יבוא לך. שאתה תהיה מסוגל להקשיב ולהוציא משם את מה שיש להוציא. לדוגמה, יש הרבה דוגמאות, אבל יכול להיות כעס זה התמרדות פנימית של המהות שלך שאומרת לך, אתה מבין? אתה לא שם לב שדורכים עליך פה? בסדר, לדוגמה. אז אם אני אקשיב טוב לכעס הזה, ואני, מה אתה אומר? אז אתה תשמע פתאום שמישהו מבפנים צועק לך, דורכים עלינו פה, הגיע הזמן לשים גבול, שזה דבר שכדאי להקשיב לו.
אבל אם אתה שומע את זה כל הזמן, הרי הדריכות האלה הן סובייקטיביות הרבה פעמים. מישהו שלא נותן לי כבוד במעבר חצייה. אדם שהוא בריא בנפש. מה זה בריא בנפש? אדם שהוא שלם. זה לא, הוא לא נותן את זה לחדור פנימה. הוא כל כך חזק שהוא לא מתניח ללב. האדם הרגיש הזה, שכאילו כל הזמן שם גבולות לכולם, הוא הרעוע.
זה שאלה, זו שאלה טובה מה שאתה שואל. כי מצד אחד ודאי שסימן לחוסן נפשי זה שלא כל בן אדם שהוא קצת לא בכיוון מערער אותי. אבל יש נקודה שאני לאחרונה יותר ויותר מבין כמה היא חשובה דווקא לאנשים שעושים עבודה פנימית, שלשים גבולות זה חלק מהדיוק. זאת אומרת, לפעמים אדם שעושה עבודה פנימית נדמה לו שהוא אמור להיות אלוהים. זאת אומרת, יצור לא גבולי. למשל, אדם שעושה עבודה פנימית צריך לדעת מתי הוא עייף וללכת הביתה. ולא לחשוב שאם הוא היה מחובר לעצמו, אז הוא לא היה אף פעם עייף. או שאם הוא לא היה מחובר לעצמו, זה היה בסדר שכולם ידרכו עליו וזה לא היה מזיז לו. אדרבה, אני שמו אותי בתוך גוף של בן אדם שאמור לשים לב שמישהו עושה לו משהו לא בסדר, ואולי לשים גבול. זאת אומרת, זה לא שכמו, וזה עלול להישמע ככה הרבה, שעבודה פנימית שווה תמיד לאהוב את כולם למרות שדורכים עליי. אבל לפעמים יש הרבה אנשים שהעבודה הפנימית שלהם דווקא זה לתקן את זה שהם נותנים לכל העולם לעשות מה שהם רוצים. זה התיקון שלו סוף סוף, לשים גבול, להגיד די.
אתה אומר לו, תמשיך לחוס.
לא,
כי זה מגן אליך.
מה זה?
אז אתה אומר לו, אוקיי, גילית את המתנה של הכעס, ולכן התרופה שלך, בגלל שאתה מגלה שמה שהניע אותו, הרי הכעס משרת משהו. עכשיו, מישהו בא, דיבר לי לפה, דיבר לי עקום, כעסתי נורא, אמרתי לו, מה נראה לך שאתה זה? ואז אתה אומר לי, הנה, גילית מתנה, שבעצם אתה יודע להגן על עצמך. אבל מה שאתה עושה, אתה משאיר אותי במנגנון הזה, שכועס כל פעם שנדמה לי שמי שכועס עליו.
כן, לכאורה, לכאורה. אבל באמת, מה שאז, ברגע שאני אשמע את המתנה, אז אני אוכל לשים את הגבול, אולי בלי הכעס. אבל הכעס לימד אותי, סיפר לי איתות, שאני לא שם גבולות. עכשיו אני יכול להיפרד מהחלק של הכעס, אבל להשאיר את הדבר האמיתי. והדבר האמיתי היה, היי, תשים גבול. אתה מבין? זה שאני עוד לא יודע לשים גבול בלי כעס, זה סיפור אחד. אבל תבין מה אני אומר. אז יש לנו מה שנקרא בלימוד הזה, להפריד מהות ממיותר. כי יש לי איזה, יש לי איזה גוש שמציק לי בחיים. היסוד של הלימוד הזה זה שלא כולו, לא כולו מיותר, אלא יש בו ערבוב של מהות ומיותר. ברגע שאני מקשיב לחלק המהותי שלו, אני יכול להפריד אותו מהמיותר ולקחת רק את המהות. שזה בשפה הפנימית, זה עליית הניצוצות. לוקח עליית הניצוצות. בסדר, זה שפה קבלית. זה אותו רעיון. אני לוקח את הטוב, ואז הקליפה נופלת.
מה קשר לניצוצות?
אז ביום אחר נעשה הקדמה לקבלת הארי, אז מסביר את היסוד של הניצוצות. בסדר? אבל אז זה הרעיון. אז בשלב ראשון אני עושה הבדלה גסה. זה כעס, זה לא טוב. אחר כך אני צריך להיכנס להבדלות יותר עדינות, שבהם אני לוקח בתוך הכעס הזה, אני לוקח בכל זאת משהו טוב. למשל את הנקודה, זה סתם, זה הדוגמה הזאת, אבל יש אלף דוגמאות אחרות שכל אחד יזהה מה החלק החשוב שם, ועד רבה. זה אולי אחד החלקים הטובים באישיות שלך בכלל, שמסתתרים בתוך הברדק הזה.
אתה יכול קצת להסביר לי, נגיד, היכולת שאני מתפרק לשקוע, אני אמרו דברים בנו, אבל בגדול א', מי הוא האדם המיומם? כלומר,
המיומם.
כן. האדם שהטמיע בתוכו את התורה של ימימה הוא אדם, ואז תשלים לי, וב', איך עושים את זה? כאילו, איך השיטת לימוד בפועל?
טוב, איך עושים את זה? זה, אני אומר, בהכללה מאוד. אנחנו לומדים חלקים ולומדים יסודות, הולכים לנסות ליישם בבית. חוזרים חזרה עם תוצאות, וימימה אומרת רק התוצאות משכנעות. אם זה עובד, יופי, לא עובד, כספך לא יוחזר, אבל אתה מוזמן להגיד שהלימוד הזה לא מוזר. אם זה לא עובד, אז כספך לא יוחזר, אבל אתה יכול להגיד שהלימוד הזה לא בכיוון, כי באמת הנקודה זה שאני רואה שינויים ממשיים בחיים שלי לכיוון שאני רוצה. אז יש בזה פה הרבה כלים והרבה דיוקים והרבה מיומנויות, אבל עיקר הלימוד נעשה מתוך קריאת החלק, לנסות להבין אותו בבית במילים שלי, ואחרי זה ליישם אותו ולרשום במחברת שלי תוצאות ולספר לחברים. עכשיו, מי הוא האדם המיומם? מה אתם אומרים? האדם המיומם, יעני, מי שהבוגר שיטת ימימה הוא?
אדם שקרוב לעצמו.
נוער. כן, אני חושב הכי נכון זה להגיד הוא פשוט הוא. כן, חיים מבפנים, זה מילים יפות, אבל הנקודה היא שאין לזה ציור. כי ציור, כל אחד עד הציור שלו הוא אחר. לכן הלימוד הזה הוא קצת מטעתע, כי הוא באמת מאוד אישי. מה שהוא התיקון בשבילו, זה לא התיקון בשבילך. צריך תמיד להבחין. כאילו הוא מביא מלאכה, ואתה אומר, לא, רגע, אבל זה לא. יכול להיות שזה בגלל שבאמת התיקון שלכם הפוך. ההוא התיקון שלו זה לשים גבולות, ההוא התיקון שלו זה לפתוח את הגבולות, ההוא הזה.
אבל שנינו בסוף נהיה אנשים שלמים, שנינו בסוף נהיה אנשים מדייקים, שנינו בסוף.
כן, זו שאלה, מה זה הדיוק? זה הבירור הפנימי שלי. כי המהות שלי תספר לי, הנקודה היא שאני יוצר קשר פנימה, ואני מתחיל להבין מה הקיום הנכון לי, המדויק לי בעולם, ואני מופיע יותר ויותר, זה לא סטטי. כי גם אם אתה באיזשהו שלב מפסיק עם ימים, אתה תפסת את הרעיון, שהמהות היא תמיד מתפתחת ותמיד מגלה לך עוד מקומות חדשים להגיע אליהם שאתה לא ידעת עליהם בכלל. אז זאת אומרת, זו תנועה מתמדת שיש בתוכנו דברים נפלאים שהם הולכים ובאים לידי ביטוי. והדבר שמפריע לזה זה חסימות למיניהם. יש כל מיני חסימות במערכת שלנו שחוסמות לנו את הקיום. ואחד המדדים המרכזיים של חסימות זה מה שהוא אמר, קרוב. קרוב לעצמי, קרוב לאחרים, התקרבות. זה חוויה שאני צריך, החוויה הראשונה שאני צריך לזהות לעצמי, זה מתי אני קרוב, מתי אני רחוק. זה ציר בסיסי בלימוד. ואחרי זה לראות מה גורם, מה גורם שעכשיו אני קרוב, עכשיו אני רחוק, ואיך מנקים את הדברים האלה כדי להתקרב בחזרה. זה נגיד תמצות כללי. טוב, אז ניכנס קצת לחלקים. בוא נראה. אייל, יש לך חלק או שעוד לא קיבלת?
לא, לא.
זכית. רגע. אחד. תזכיר לי איך קוראים לך או שלא אמרת בכלל?
מתי?
אמרת איך קוראים לך בכלל?
לא, אמין.
אמין.
אמין, איתי.
איתי.